על רגל התורה סמרוו סעיף קוף א', אומר רבנו דה שיש אמצעי ויש שכינה שהיא אמצעי בין בני אדם ובין השם יתברך. הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו שום הגדרה. השכינה זה שם מושאל לכל האפשרויות שהוא שוכן אצלנו. זה נקרא שכינה. כל מה שמראה שהוא שוכן אצלנו, שהוא נמצא איתנו, זה נקרא שכינה. אז השכינה היא אמצעי מתווך בין החומר, אנחנו, עולם החומר, לבין האין סוף. לא רק שהוא לא חומר, הוא גם לא רוחני. הוא משהו שאין לנו מושג מה. זה מעל ומעל ומעל ומעל. אז יש לנו אמצעים רוחניים שהם השכינה, שהם מהמתווכים. יש לנו אמצעים גשמיים שגם הם נקראים שכינה. כל דבר שמראה את הנוכחות שלו, שהוא שוכן כאן, אז החוכמה שיש בעולם זה השכינה. כללות נשמות ישראל, כתוב בספרים, זה השכינה. באופן פרטי, כל אדם, החלק אלוקי ממעל שנמצא אצלו, ששוכן אצלו, זה השכינה, הנשמה שלו. כל הבריאה בכללותה, הפרטים ופרטי הבריאה, שהם מגלים את הקדוש ברוך הוא, שהם מביעים אותו, מראים על קיומו, על מציאותו, זה השכינה.
כך, מה זה לא השכינה?
אין דבר כזה. מלוא כל הארץ כבודו. הכל אלוקותו יתברך. אין דבר שהוא לא השכינה. רק מה? לפי מדרגות הגילוי, אנחנו אומרים, יש שכינה, יש פחות, יש יותר, כמו שהגמרא אומרת. בעשרה שכינת השעריה. כשיש עשרה בבית הכנסת, שכינה שורה. ואחרי זה הגמרא מגיעה למסקנה שגם בשלושה יש שכינה. ואחר כך באמת גם באחד יש שכינה. באדם אחד. זאת אומרת, זה יותר אפשרויות לגלות אותו, אז יש פה יותר שכינה. אז פה רבנו אומר שהדיבור למשל הוא מקשר אותך אל הקדוש ברוך הוא. הדיבור הוא המלכות, מלכות פה. המלכות היא השכינה, הספירה העשירית היא השכינה נקראת, כי היא החלק התחתון ביותר של העולמות, שהם רגלי העולמות, שהם שורים למטה, שוכנים למטה. אז הנה השכינה, החלק התחתון, המלכות של כל עולם, היא שוכנת במוחין, בקטר של העולם שמתחתיה. אז זה נקרא שכינה, היא מתווכת בין העליון לתחתון. אז רבנו אומר שהדיבור של האדם הוא גם כן שכינה, כי הוא מתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הלב שלך הוא גם השכינה. גלות הלב, רבנו אומר, זה גלות השכינה. כשגלות הלב, הלב נהיה בעצבות, זה גלות השכינה. הלב הוא גם כן מחבר אותך לקדוש ברוך הוא. התפילה מחברת אותך, התורה, תורה שבעל פה, שכינתה, היא נקראת שכינה. זה גם כן כל מה שמחבר אותך. ולעומת זאת, זה לעומת זה עשה אלוקים, הצד השלילי של הסתרה הרע, לא, שם רבנו מביא בתורה א', עשיו, לא מאמין בכל זה. טבע. הוא מצייר אחרת, מסביר אחרת. כל אחד יכול להסביר איך שהוא רוצה. רק כדי ליהנות מההשגה הזאת, אתה צריך להאמין בזה. אם אתה מאמין בזה, אז יש לך את זה, אז יש לך את זה, אז אתה חי בתוך עולם כזה. שיש שם הקדוש ברוך הוא, ויש אמונה, ויש ביטחון, ויש יש לך במה להתעלות, ויש לך עתיד, ויש עולם הבא, וכו' וכו' וכו', כל הסיפור, לעומת עשיו, שרבנו אומר שהוא לא האמין, לא האמין בחוכמה, לא האמין בשכל, וזו הייתה מחלוקת בינו לבין אחיו יעקב, הוא הסכים למכור לו את הבכורה, הסכים למכור לו את העולם הבא. הוא אומר לו, מה אני מוכר לך? ככלום. הסכים, כי הוא לא האמין. הדיבור מוציא מכוח לפועל, שזה עיקר הבריאה. הדיבור מוציא מכוח אל הפועל, וזה נקרא בריאה. כבר למדנו את זה. להוציא מכוח אל הפועל זה לברוא. דבר שהיה בכוח, למשל, תוכנית שיש לך בראש, סתם אתה מדמיין ציור של איזה בניין שאתה הולך לבנות את הדירה שלך, זה שאתה מוציא אותה לפועל. עם פועלים וקבלן, זה בריאה. מהכוח אל הפועל. אז המתווך שמוציא מכוח אל הפועל זה הדיבור. מחשבה, דיבור ומעשה. ככה זה משתלשל. אם לא תהיה מחשבה ותוכנית בכוח, לא יהיה בפועל. ואם לא יהיה דיבור באמצע, שיתווך ביניהם, גם לא יצא לפועל. הדיבור זה אתה בא למהנדס ואתה בא לפועל ואומר לו ככה, מה בראש שלי ככה, כי הוא לא יכול לדעת מה שיש לך בראש. מה שיש לך בכוח לא יצא לפועל אם אתה לא תעביר את זה דרך הדיבור. הדיבור הוא המתווך. איך הוא ידע הקבלן מה אתה רוצה לעשות? אתה מוציא את זה בדיבור. אז אותו דבר ככה גם בתפילה, תפילה שלנו. אתה מצייר עכשיו במחשבה שלך איזה רצון שיש לך, אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא איזה משהו, אז יש לך את הרצון, ציור רוחני בראש, רצון. עכשיו אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה שיוציא את זה לפועל. ההוצאה הזאת לפועל זה בדיבור, זה יכול להגיע לפועל. לכן הדיבור זה כלי מאוד חשוב, צריך לשמור עליו. למשל אסור לתאר דיבורים רעים ולדמיין דיבורים רעים ולהגיד דיבורים רעים, כי זה יכול להיות שהוא מפעיל את להוציא לפועל את הדבר. אומר רבי נתן, כל העולם כולו צריך תיקון ובירור מהקלקול שנתקלקל על ידי חטא אדם הראשון. מה התקלקול שהתקלקל חטא אדם הראשון? שהמחיצות בין הטוב לרע נפלו, והטוב והרע התבלבלו ביחד, ואתה עומד מבולבל, לא יודע מה יותר טוב, מה טוב, מה רע. אם אדם היה ברור לו, זה טוב וזה רע, הולך על הטוב. כל אחד רוצה טוב. כל אחד רוצה הכי טוב. אז הוא לא יודע מה הכי טוב, מה פחות טוב. זאת אומרת, זה יחסית לא יודע מה זה טוב ומה זה רע, וזה הבלבול. אז זה קרה בחטא אדם ראשון. ועל כן צריך להדש, לתקן את זה. איך אתה מתקן את זה? על כן צריך להדש את העולם בכל יום ולהוציאו מכוח אל הפועל מחדש בכל יום ממש. וזה על ידי בירור בהפרדת הפסולת, הפרדת הרע מהטוב, וזו עיקר עבודתנו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם מחיצות, תחומים, בין הטוב לבין הרע, בין כן לבין לא. הכל היה ברור. החטא קלקל. אז אנחנו צריכים עכשיו לחדש את הבריאה למצב שהייתה בבריאה, שהיה הכל מופרד וברור. אז אנחנו צריכים לחדש. לחדש את זה על ידי שאנחנו עושים הפרדה בין הטוב להרע, מתחילים לתחום את הדברים. זה כן, זה לא, זה מותר, זה אסור, זה בסדר, זה לא בסדר. וכולי, אנחנו עכשיו עושים את ההפרדה, אנחנו מחזירים את העולם לבריאתו, לתחילת בריאתו. כי בתחילת בריאתו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ברור. הבדל בין טוב לרע. אי אפשר לחדש העולם ולהוציאו מכוח אל הפועל מחדש, כי אם על ידי שמקשרים תחילה הפועל אל הכוח. לחזור ולעלות סוף מעשה אל המחשבה תחילה. היינו לכלול כל העולם כולו בשורשו, באינסוף ברוך הוא, כביכול. ואז יכולים לחזור ולהוציא מחדש העולם מכוח אל הפועל, ואז נתחדש ונתברר ונתקן הכל, כי בשורש נתקן הכל. אז אמרנו, אנחנו צריכים לחדש את העולם. להוציאו עוד פעם מהכוח אל הפועל, להוציא אותו מהכוח אל הפועל למצב של הטוב, כמו שהיה בהתחלה. זה אי אפשר לעשות, כי אתה צריך, שוב, כדי לעשות את זה, אתה צריך כוח. מאיפה תינק את הכוח לעשות את זה? אתה צריך ללכת לשורש. השורש זה הקדוש ברוך הוא. מחשבה דקות שבריחו. סוף מעשה במחשבה תחילה. כל המעשים, כל המציאות, היא הייתה קודם כל כלולה במחשבה. בתוכנית, בחוכמה האלוקית. אתה צריך לחבר את הכל בהזרה לשורש, כדי להוציא אותו לפועל מתוקן. איך אתה מחבר לשורש? איך אתה מקשר לשורש? על ידי הדיבור, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על דבר מסוים, אז את הדבר המסוים הזה חיברת בחזרה לקדוש ברוך הוא. יש איזה דבר מקולקל. אתה אומר, קדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תקשיב שיהיה טוב, שיהיה בסדר.
לא כך מובן.
עוד פעם. אי אפשר לחדש העולם ולהוציאו מכוח אל הפועל מחדש, לחדש אותו, הכוונה שהוא נמצא, התקלקל, ואני רוצה לתקן אותו, לחדש אותו.
התיקון זה נקרא חידוש.
לחדש.
כן.
אתה הולך לחדש את הבגד שלך. אז אתה הולך לטפל בו, הוא נמצא.
כן.
אתה מחדש אותו, או צובע אותו מחדש, או את הספה. אתה מחדש אותה.
כן.
כאילו אותה, היא קיימת, רק אתה שם לה ריפוד אחר, מחדש אותה. אז העולם קיים, עכשיו הוא התקלקל, אנחנו רוצים לחדש אותו. לחדש אותו, זאת אומרת לעשות לו תיקון, להחזיר אותו למצב שהוא היה חדש, נגיד, כאילו למצב שהוא בא, היה חדש, היה הכל יפה, גן עדן, מופרד, הטוב מהרע, הכל היה מסודר. זה, כמו שאמרנו מקודם, זה אומר רבי נתן, אי אפשר לעשות, אתה לא יכול מעצמך לעשות את זה, מתוך העולם המקולקל, כי אתה גם נמצא בתוך הקלקול.
אתה גם עצמך
מקולקל, אתה גם עצמך לא יודע מה טוב מה רע, אנחנו בעצמנו בבלבול, אנחנו צריכים לחדש אותו על ידי שאנחנו מקשרים את הכל למקום המקורי, המתוקן, המושלם, זה בקדוש ברוך הוא, לאינסוף, צריך לקשר את הכל בחזרה אליו, לקשר אליו בתפילה, אנחנו מקשרים כל דבר אליו, בהרגשה, בלב, במחשבה, מקשרים הכל אליו, בידיעה שאתה יודע שהכל שלו והוא הכוח והוא מסוגל לעשות את כל התיקונים. כמו שרבנו אומר על הגמרא, שאומרת, חייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כולו, מכל פרטיו, פרטי פרטיו נבראו בשבילך. אתה בשביל הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון. הסיפור של האדם הראשון בתורה זה אב טיפוס, זה סיפור שהוא אב טיפוס לכל אחד ואחד בבריאה.
מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו לכל שנמצא בנו מתייחס לעולם שאנחנו רואים שהכל בשבילנו?
רגע, עוד פעם, התורה מספרת לנו על האדם הראשון, נכון? אתה מסתכל על המציאות, אתה רואה פה מיליארדים אנשים.
כן.
זה אתה רואה, עזוב מה שאתה רואה. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס? הוא כתב תורה לאדם אחד. כל התורה היא לאדם אחד, לאדם הראשון. זהו. זה המסגרת, אדם הראשון. אז אדם הראשון, זה כל אחד מאיתנו, הוא אדם הראשון. לנו אנחנו רואים עוד הרבה אנשים, זה מטעה אותנו לחשוב שאני לא אדם הראשון. אתה כן אדם הראשון. אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה והוא, זה מה יש. אתה והוא.
מבחינתו, זה בשבילי.
מבחינתו, אתה, הוא לקח אותך, ברא אותך, הוא איתך ביחסים, בדיבור, בציוויים, בהכל. כל התורה זה לך. אתה והוא לבד. אתה הוא אדם הראשון. כל הבריאה, עצים, ימים, הכל נברא במסות. חוץ מהאדם, הבעלי חיים, היערות, הכל נברא במכה. אדם נברא אחד. אז זאת אומרת, הוא איתך עכשיו, נתן לך תורה, לך. אתה והוא. אז חייב אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז זאת אומרת, אבל יש מלא אנשים. כל האנשים שנבראו, הם נבראו בשבילך. כל העצים וכל הבריאה בשבילך. כל אדם צריך לומר את זה, לא רק אתה. אז אל תתבלבל בזה שיש עוד מישהו אומר את זה, שיגיד. אז מה זה מפריע לי? אני יכול להגיד עכשיו כל המדינה וכל המכוניות שחונות בכבישים, בחניונים, זה כולם שלי. אני מה זה מפריע לך? מה זה כואב לך שאני אומר זה שלי? תגיד לו, לא, לא, לי יש, אבל לי יש תעודת בעלות, זה האוטו שלי. תגיד מה שאתה רוצה, אני אומר שזה שלי. אבל אני לא לוקח לך את זה ולא נוגע בזה ולא, לא, בכלל לא יודע איפה זה נמצא, זה שלי. אתה צריך להגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז בסדר, זה נברא בשבילך, נאמר, המכונית הזאת, לא בשביל שאני אסע עליה, אלא שתשמש לי רק רקע בנוף. מלא מכוניות, הם שלי, אבל הם שלי מבחינה הזאת שאני נהנה, נגיד, מהנוף, מהרקע. והעצים, והאנשים, כל האנשים נבראו בשבילי, מה? שיהיה לי פה את התמונה הזאת, זה הכל. לא מבחינה, כאילו אני הולך לנצל אותם, עכשיו כולם עבדים שלי, לא זאת הכוונה. אלא פשוט מאוד, היות שאני נמצא פה בעולם, ואני מצליח להיות מקושר למה שאני מקושר, לנוף, לאנשים, לטעמים, להנאות, לכל, זאת אומרת, זה כן בשבילי, עובדה שאני מנצל את זה, עובדה שאני משתמש בזה, אז זה כן נברא בשבילי. אז נכון שאני לא משתמש בזה, כמו הדוגמה של המכונית, אני לא משתמש עם המכונית לנסיעה, כי היא ששייכת בבעלות להוא, אבל היא כן שלי, כי היא ברקע, היא בנוף שלי, בעולם שלי. חייב אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. עכשיו אומר רבנו, ואחרי שראית שאחרי שהסכמת, בשבילך חייב אדם לעיין בתיקון העולם שלו. זה העולם שלך, אתה אדם הראשון וכל העולם שלך. אז עכשיו אתה צריך לראות, לתקן את העולם שלך. בעיקר התיקון אומר רבנו, להכניס בהם דעת. כי דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין דעת, אין לך כלום. יש דעת, יש לך הכל. אז אתה צריך להתפלל לתיקון העולם שלך. תיקון העולם שלך, עיקר העולם זה אנשים.
פה כבר מדובר על אנשים.
עיקר העולם זה אנשים. הם העיקר. כי כל שאר המציאויות שיש בעולם, הפרטים שיש בעולם, הם משמשים את האדם. אז הוא העיקר. ועכשיו שהכל נברא בשבילי, אני צריך לעיין בתיקון העולם, ועיקר התיקון לתת, להתפלל עליהם, שיהיה להם דעת. כי דעת קנית, מה עשרת? אז אתה צריך להתפלל, לתקן את העולם שלך, שיהיה לו דעת. אז אמרנו ככה. אז עכשיו בשביל לתקן את העולם, אומר רבנו, אתה צריך לקשר אותו לשורש. לשורש זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא דעת. וידעת היום, והשיבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים. דעת יש בתורה. חוכמה יש... חוכמה בגויים תאמין, מדעים, הכל יש. חוכמה, בינה, הכל יש. דעת יש רק בתורה. תורת משה. דעת זה דעת אלוקים. היא מקשרת אותך לקדוש ברוך הוא. אז עיקר תיקון העולם שלך זה שתיתן להם דעת. אז אתה צריך לקשר הכל לשורש שלו. את האנשים, את הבריאה, והכל. אתה צריך לקשר לשורש, ואז הוא מתחדש. הבריאה מתחדשת, ואתה מתחיל להבדיל בין טוב לרע כשיש דעת. אתה יודע מה זה טוב, מה זה רע, מה כן, מה לא. דעת זה קו אמצעי. קו אמצעי זה חוט השערה. כי מה הבעיה? חוסר ידיעה, מה גורמת לך? לנחש. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. כשיש לך דעת, אתה בא בול. בדיוק על הנקודה. זה דעת. אז צריך לחבר הכל לקדוש ברוך הוא, זה נקרא דעת. לחבר אותו ידיעת השם, לחזור ולעלות סוף מעשה למחשבה תחילה היינו לכלול כל העולם כולו בשורשו. באין סוף ברוך הוא כביכול. ואז יכולים לחזור ולהוציא מחדש העולם, מכוח אל הפועל, מחדש, לחדש אותו בצורה שיש לנו גבולות בין הטוב לרע, ברורים. למה התחברת לשורש, לבורא, שברא אותו מתחילה ברור?
מה שלא ברור לי, העיקרון הזה, שאם אתה מחבר לפועל, לכוח שלו, לשורש שלו, אז איך זה מתקן אותו? יכולנו להסביר את זה.
רבינו אומר תורה פי ב', חלק ב'. עיקר החיסרון הוא של כל דבר ודבר, שהוא לא שלם, מזה עיקר החיסרון הוא בחיות של הדבר. זה החיסרון, שאין לו חיות. עיקר החיות, החיות באה מחי החיים, ממקור החיים. מקור החיים, מקור המציאות, מקור הכל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו כשיש לך דבר מקולקל, דבר לא שלם, אז רבנו אומר, עיקר החיסרון הוא בשלמות של הדבר, בחיות של הדבר. זאת אומרת, דבר שהוא לא שלם, חסר לו חיות. בשביל להשלים אותו, בשביל לתקן אותו, אתה חייב לחבר אותו למקור החיות. לקדוש ברוך הוא, כדי שזה יתוקן, יגיע לשלמות שלו. כי מה זה מקולקל מתוקן? מה פירוש המושג מקולקל מתוקן? מקולקל זה חסר השלמות. קודם כל הוא היה שלם. כל דבר בהתחלה הוא היה שלם. כשהוא התקלקל, נחסר לו משהו מהשלמות שלו. נפל לו איזה רגל, נפל לו איזה עבר, שולחן, נפל לו נגיד הרגל. אז הוא כבר לא שלם. התיקון זה להשלים אותו, להחזיר לו אותו. אז זה נקרא החיות של הדבר נחסרה לו. החיות של הדבר, זאת אומרת, הדבר שמחיה אותו, הוא מקיים אותו ונותן לו מציאות של מה שהוא. שולחן בלי רגליים זה לא שולחן, זה פלטה. זאת אומרת, שולחן שנפלו לו הרגליים, השלמות שלו נחסרה, החיות שלו נגמרה, אז הוא כבר לא שולחן. אין לו חיות של שולחן, יש לו חיות של פלטה עכשיו, סתם. כדי להשלים אותו, אתה צריך להחזיר לו את החיסרון שלו. החיסרון של כל הבריאה זה השלמות שלה, זה החיות האלוקית, החוכמה האלוקית. כשנחסרו רגליים לשולחן, נחסר חלק מהחוכמה הפשוטה הזאת. חוכמה של נגר. שיודע ששולחן צריך ארבע רגליים כשיעמוד ויתפקד וישמש את האדם. זה השלמות של השולחן, זה החיות שלו, זאת החוכמה שהופכת אותו מפלטה לשולחן, על ידי שאני אוסיף לו רגליים וכולי וכולי, כל מה איך שעושים שולחן. ברגע שנחסרה החוכמה, החיות שלו, החוכמה תחיית בעליה, החוכמה נחסרה מהשולחן, החוכמה שאומרת שכדי שהוא יהיה שולחן צריך ארבע, אין ארבע רגליים, נחסרה החוכמה, נחסרה ממנו החיות שלו, הוא כבר לא שולחן. אותו דבר אדם. אדם נקרא מי שיש לו דעת. אין לו דעת, אין לו שלמות, אין לו חיות, הוא לא אדם. אז רבנו אומר, הוא בעל חי מאוד מפותח, מעל הקופים, מעל כל הבעלי חיים, שדומה לבן אדם והוא הולך על שתיים. אבל הוא לא אדם. אדם זה רק מי שיש לו דעת. הוא חכם, הוא יכול להיות חכם, אבל הוא לא אדם. אדם זה רק דעת. אדם, פירוש המושג אדם, נגזר מאדמה לעליון. זה אדם. אני נדמה דומה לעליון. אני דומה לקדוש ברוך הוא, לשלמות. זה אדם. שיש לו דעת. אם אין לו דעת, אז זה לא אדם. הוא יכול להיות חכם, הוא יכול להיות הרבה דברים, אתה לא צריך לזלזל בו, לכבד אותו, הכל בסדר. אבל הוא לא אדם. אדם זה יש לו מי שיש לו דעת תורה. דעת תורה זה דעת השם. אדמה לעליון, זה אדם. המושג קצת משובש בעולם, לבני אנוש קוראים אדם. ככה, בסדר. אבל אם רוצים לדקדק בדיוק במושגים המדויקים, יש אדם, יש אנוש, יש כל מיני פרטים שכל אחד מגדיר משהו אחר. אבל כשאנחנו מדברים על אדם, השורש שלו אדמה לעליון. וזו התורה מה שרוצה שנעשה. אחרי שהתקלקל בחטא אדם הראשון, אנחנו צריכים להשלים את עצמנו. להשלים את עצמנו, לחזור למדרגת אדם. כמו שחז"ל אמרו, זאת התורה אדם, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. למה? אין תורה. אין מה שמקשר אותך לאדם העליון, ככה זה נקרא. הקדוש ברוך הוא נקרא אדם העליון, כביכול. כל דבר יש לו שורש, שיש לו חיות ממנו. כל דבר, כל פרט בבריאה, הוא חייב להיות מחובר לשורש שלו, שמזרים לו חיות. כדי שיתקיים. משהו שמזין אותו כדי להיות קיים. בתור משהו. כגון, בוא ניקח, הוא מביא פה דוגמאות, סמים שאדם לוקח לרפואה, תרופות, אוכל, כל דבר שיש בבריאה, יש להם חיות ממה שאדם לוקח אותם לרפואה. תשמע, וכן המאכלים, יש להם חיות מזה שאדם אוכל אותם ומקבל חיות מהם. מזה המאכלים. כלומר, המימוש של כל דבר הוא החיות שלו. מה זאת אומרת? חיות זה דבר שנותן לאותו דבר רצון לחיות. טוב לו, כיף לו, הוא רוצה לחיות. זה נקרא חיות, יש לאדם חיות. המאכלים, החיות שלהם זה מה שנותן להם רצון לחיות, כביכול במרכאות, להתקיים, זה שהם יגיעו לתכלית שלהם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. כל דבר רוצה להגיע לתכליתו. כתוב בקהלת, שלמה המלך אומר, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והאפר, והאדם ישוב אל, אל האפר. לא דקדקתי נכון, שכחתי את הפסוק. הרוח תשוב אל האלוקים והגוף חוזר לאפר. כל אחד שואף לחזור לתכלית שלו, לשורש שלו שממנו הוא יצא. זה השלמות שלו. אז התכלית שלו זה לאיזה מטרה הוא נברא. אז המאכל, המטרה שהוא נברא היא כדי שאדם יאכל אותו. החיות שלו שתממש אותו ותביא אותו לתכלית שלו שלשמה הוא נברא. זה החיות שלו, לזה הוא מצפה, וזה כל הכיף שלו. אז אתה לוקח עכשיו מאכל ואוכל אותו, אתה מחיה אותו, אתה מביא אותו לתכלית שלו. אם אתה לא אוכל אותו, הוא נשאר על העץ, הוא נרכב, מת. אין לו חיות. למה? החיות שלו, שישתמשו בו בני אדם, נגיד, הוא לאכילה, לאכילה, צמח של ריח, ריח. זה התכלית שלו, לזה הוא מצפה שיעשו בו. עכשיו יש מדרגות. למה זה נקרא שזה החיות שלו? למה הוא מצפה לזה? כי כשאתה לוקח משהו וכולל אותו בך, הוא נכלל בך, הוא עולה מדרגה. אכלת עוף. העוף מצפה, מצפה שיממשו אותו. הוא נברא, הוא בידיעה כזאת, הוא נברא לתכלית הזאת, והוא רוצה את התכלית הזאת, והוא שואף לתכלית הזאת. הוא רוצה לעלות עכשיו ממדרגת בהמה, בעל חי, עוף, למדרגת אדם. אז אם לא קיימת את הדבר הזה, אז הוא נשאר בלי חיות. האדם שואף לחזור לשורש שלו, למדרגת אדם מלא עליון. אז כל הבריאה נכללת אחד בשני בשביל לחזור לשורש, להגיע בחזרה למדרגת האינסוף, שזה שיא השלמות. אז האדם, על ידי תורה, תפילה, כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו מטפסים, מטפסים, ומתחברים בהזרה לשורש שלנו, לקדוש ברוך הוא. וזה נותן לך חיות, אתה שמח, טוב לך. כשאדם לא מממש את עצמו לתכלית הזאת שלו, הוא בעצבות, הוא בדאגה. הוא לא מרגיש חיות, הוא מרגיש חיסרון כל הזמן. כי הוא לא מממש את עצמו. המימוש של האדם זה לחזור להיות חלק אלוקי ממעל, לחזור לשורש. לשלמות, לשלמות האלוקית, אדמה לעליון, לחזור לזה. ולחזור לזה, זה לא מדבר אותך לצמיח כנפיים ולטוס לאיזשהו מקום, לא. כל זה בתוך הרוח שלך, בתוך הנפש שלך, במחשבות שלך, בהרגשות שלך, זה מה שצריך. וזה אתה מתחבר לאינסוף, כי אינסוף זה לא אחד שנמצא באיזה נקודה, באי שם. הוא בתוך כל העניינים. אז ככה עובר. עכשיו, הבהמה אוכל את הצמח. אז הצמח עולה למדרגת בהמה, וזה החיות שלו, וזה השמחה שלו, וזה השלמות שלו. זה מה שהוא רוצה, לטפס לבהמה, ובהמה לאדם. עכשיו, באה התורה והזהירה אותנו מאכלים האסורים, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. יש דברים שהם שייכים לצד של הסתרה ההרה, שזה אנחנו, אין לנו כוח לעלות אותם למדרגות, להכניס אותם מהקצה הזה לקצה הזה. הבהמות הטמאות למשל, אסור לנו לאכול אותם. הם, זהו זה, הם נבראו לשמש החושך כדי שנוכל להכיר את האור. צד הטומאה, כדי שתדע שיש את הצד החיובי גם, הצד של הטהרה. הצד של השקר נברא לא בשביל שתנצל אותו ותהיה שקרן, כדי שתנצל את האמת. כי אם אין שקר לא יהיה לך אמת. אותו דבר, אלה, הצד השלילי זה רק צד כדי שתבדיל בין החוכמה לטיפשות, בין הטוב לרע וכו'. אבל שאר הדברים שהתורה מתירה לנו, אנחנו מעלים אותם וכולם שואפים לטפס בחזרה. זה תיקון הבריאה, להשלים אותה. אז הוא אומר רבנו, כל דבר יש לו שורש, שיש לו חיות ממנו, והשורש של הכל, 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 זה הקדוש ברוך הוא. לכן, בגדול, כולם שואפים לחזור לשורש. אז בסדר, זה צמח, הוא לא יכול לחזור, הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, אלא דרכי, על ידי שאני אוכל אותו, ומברך, ומצרף אליו את הדברי קדושה בברכות, במחשבה שזה בריאה של הקדוש ברוך הוא, בהלכות שיש בצומח. יש הלכות בצומח, בחי, במדבר, הלכות שולחן ערוך כוללים הכל, איך לנקות אותו, איך למתולעים, איך לברר אותו, איך לעשות מעשרות, תרומות ומעשרות, וכל כל ההלכות של הצומח למשל, כל זה הופך אותו, מקדש אותו, מתאר אותו, מכין אותו להתחברות לשורש שלו, אבל נקי, כי גם הוא צריך לנקות, גם אותו צריכים לנקות. שלוש שנים של פירות אורלה, זה שלוש שנים שאסור לעלות אותו לקודש. שלוש שנות אורלה, רק בשנה הרביעית. שנה הרביעית הפירות ראויים כבר למאכל אדם. שלוש שנים ראשונות זה אורלה. זה אורלה, זה פסולת. זה אי אפשר להרים את זה לקודש. אז לא אוכלים את זה. אז בכל דבר ודבר יש בדיוק את החשבון שלו והכל עובד לדבר הזה. אז פה יש כלל מאוד חשוב. כלל מאוד חשוב. זה לא רק בדצחם, גם בדומם. זאת אומרת, לא רק בצומח והחי, גם בדומם. כלי שנוצר למטרה מסוימת, אם לא ישתמשו בו, הוא יאבד את חיותו ויגמר. כך רכב, הוא נועד, נברא לצורך נסיעה, נכון? שים אותו במוסך סגור, שנה, שנתיים, שלוש, כבר לא, זה כבר לא ייסע וזה כלום, גרוטה, כבר לא ישווה כלום. לא מימשת אותו, לא נתת לו את החיות שלו, הוא נגמר. כל דבר ודבר. הוא צריך לתכלית שלו, נברא לתכלית שלו. לכן יש גמרא מאוד מעניינת. אני לא זוכר את הפרטים ופרטי הפרטים של ההלכה, אבל גמרא שאדם שיש לו בית נוסף, יש לו שני בתים, בית נוסף סגור, והבית הזה לא, הוא לא סתם השקעה, עשה אותו בשביל השקעה, לא רשם עליו להשכרה או משהו, להשקעה. בא מישהו ונכנס לגור, פלש, נכנס לגור שם, אם האדם הזה אין לו שום הפסד בעל הבית. למה אין לו שום הפסד? כי הוא לא יעד את זה להשכרה. ההוא שנכנס לגור שם נקרא עושה לו טובה.
בגמרא?
כן. למה? הגמרא שם מזכירה שבית שאין בו, שלא מנצלים אותו, אז יש בו כניסה לסתרה ההרה. השדים שוכנים שם. אז הקירות מתחילים הצבע ליפול ונהיה עובש ונהיה כך תראה דירה סגורה איך מה קורה איתה ולהפך דירה שגרים בה אין את זה אז כאילו הוא עושה לו טובה הוא לא יכול לדבוע אותו על זה על הסחירות אבל אם הוא כן זה, אם הוא יועדת לסחירות אז אני לא זוכר את פרטי ההלכה רק בגדול סחורה לגמרה כזאת אז המימוש של הבית זה שיגורו בו זה החיות שלו אז אם לא גרים בו, אז הוא הולך ומתנוון. כל דבר ודבר, המימוש שלו זה התכלית שלשמה הוא נברא. המוח, הוא צריך להיות עובד. הוא נברא בשביל לחשוב. אז בן אדם בשביל לחשוב, הוא צריך להתעסק בחוכמה. הוא צריך ללמוד תורה. לכן חז"ל אמרו, דעתם של תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, הולכת ומשתבחת עליהם. דעתם של עמי הארץ הולכת, ככל שעוברים השנים, הולכת ומשתבשת עליהם. הוא הולך ומסכין, הולך ומסכין, והוא לא משתמש עם המוח. מה הוא משתמש? הוא משתמש למוח לראות תוכנית, אני יודע, חדשות. או לקרוא איזה קטע בעיתון. אבל זה לא נותן למוח את ה... את האפקט הרציני שלו, להיכנס לחוכמה, להיכנס לדברים רציניים. אז הוא הולך ומתנוון. אז הוא מגיע למצב שהוא מתחיל להיות קצת סנילי, קצת לא ברור לו. לעומת זה, תלמידי חכמים, הם הולכים ומשתכללים יותר ויותר. צריך לתפקד עם, עם האיברים, האיברים ניתנו לתפקוד. אותו דבר כך בספורט. אנשים שלא עושים ספורט. תראה, הכל נהיה כבד, קשה לו ללכת, הכל נהיה כבד, למה? הוא לא תפקד עם האיברים, אז הם הולכים ומתנוונים, מתים. כל דבר רוצה לממש את עצמו.
הגופות המתות עצמם אפילו, לא נשאר. מה לעשות עם זה?
כן.
אז זה מתקלה. לא נשאר בזה כלום.
הגוף, החומר,
כן.
הוא שואף לחזור להיות חול.
כן.
אפר. אפר אתה ואפר תשוב. ככה כתוב בקהלת. אפר אתה ולאפר תשוב. אז הגוף שואף לחזור למקור שלו, משם הוא יצא, עם ההצטדות של האפר. הוא שואף לשם. כשיוצא החפץ מרשות האחד לרשות השני על ידי מסע ומתן, קנית משהו, מכרת משהו, קיומו וחיותו של החפץ אתה הוא על ידי השני, שעבר אליו החפץ. והרי הוא כאילו נברא מחדש החפץ. למה? בשביל השני זה חדש. אפילו שזה יד שנייה. זה שקיבל את החפץ בשבילו זה חדש. ואי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, אלא על ידי שחוזר הדבר על ידי המסע המתן מתחילה לשורשו, אל הכוח הראשון, אל הקדוש ברוך הוא, ומשם לרשות השני, ועל ידי זה נתברר ונתחדש הדבר. יפה. כדי לחדש את הדבר, אתה צריך להחזיר אותו לשורש שלו, ששם הוא יקבל את החיות החדשה. כשהמוצר היה אצלך, ואתה עכשיו הולך להעביר אותו לשני, אם אתה מעביר אותו לשני ממך אליו ישיר, זה הבאת לו משהו ישן. אבל אם אתה מחבר את זה לקדוש ברוך הוא, ומהקדוש ברוך הוא אתה נותן לו את זה, הבאת לו משהו חדש. איך אנחנו מחברים את זה לקדוש ברוך הוא? על ידי ההלכות שיש במסע ומתן. ההלכות שיש במסע ומתן, התורה אומרת לך איך עושים מסע ומתן. שהדיבור יהיה אמת, שתגיד לו את הדבר הזה, שתברך אותו בהצלחה שתהיה לו במוצר החדש, ותן לו אותו יפה וטוב. אם הכל הכל קשור לרצון האלוקי, הרצון האלוקי אמר מסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה, זאת אומרת האמונה זה הקדוש ברוך הוא. מסע ומתן שהשותף השלישי נמצא פה, הקדוש ברוך הוא גם כן בתמונה, ואז עשית איתו חסד והוא ייהנה מהמוצר ותהיה לו הצלחה בו. אבל כשהאדם חושב רק על עצמו, אגואיסט, הוא מעביר את המוצר והוא חושב איך הוא יוציא ממנו יותר עכשיו כסף, ואיך הוא ידחוף לו כל מיני דברים שיש בדבר, שלא ידע שיש שם את הפגמים. אז מסכן ההוא. צריך לתת את זה עם לב. כשאתה נותן את זה עם לב, הבן אדם ייהנה מזה. כשאתה נותן לו דבר בלי לב, הוא לא נהנה מזה. לכן, גם כשאתה הולך לקנות דבר, ואתה במסע ומתן עם הבן אדם, כמה אתה רוצה? הוא אומר לך, אני רוצה 200 שקל. אז אתה יודע, יש מצב שמתווכחים, בסדר, תן לי ב-180, 150. יש כאלה, הוא אומר לך 200, הוא אומר לו, לא יודע, יש מציאות כזה, מדבר ברגיל, 80. עכשיו הוא יודע שהוא במצב שהוא לחוץ. אז הוא דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק אותו במחיר, מוריד אותו, מוריד אותו, מוריד אותו, מוריד אותו, כדי שאצלו יישאר יותר. הוא מוריד את ההוא עד שהוא, נגיד שאין לו ברירה, כי נגיד הוא זקוק מאוד לכסף מזומן עכשיו מיד, אז הוא מוכן למכור את המוצר אפילו ולהפסיד משהו. אז שהאדם השני לחץ אותו, לחץ אותו, לחץ אותו, הוא מכר את המוצר, אבל לא בלב שלם. זה שקנה את המוצר הוא לא ייהנה ממנו. זאת אומרת, גם כשאתה במסע ומתן עם בן אדם, ואתה מוריד לו במחיר כנהוג, תוריד לו, אבל בגבול, תן לו גם להרוויח. תשאיר לו משהו בלב, הרגשה טובה, כדי שהוא ייהנה לתת לך את זה, כי אם הוא ייתן לך את זה בלי ענה, בלב שבור, אכלת אותה עם המוצר הזה. לא תהנה ממנו, יעשה לך בעיות מפה עד. זה שלמה המלך אומר במשפט אחד, אל תלחם את לחם צר עין.
יש כזה מצב...
זאת אומרת, שאם אדם נותן לך את הדבר בצרות, לא עם לב שלם, אל תיקח. אתה לא תהנה מזה, אתה תסבול מהדבר הזה.
אתה צריך לרצות שהוא ייהנה מזה, שיהיה לו טוב.
אני אומר, בדוגמה של המסע ומתן, הקונה, אל תלחץ אותו שהוא ייתן לך את זה במצב שהוא לא רוצה לתת במצב הזה. אין לו רווח, אין לו... אתה מבין? אבל אין לו ברירה, אז הוא ייתן לך. אבל אתה לא תהנה מזה. תמיד אתה צריך לחשוב... שלי יהיה קצת ולא יהיה קצת, שנינו נרוויח. אבל כל הבעיה שלנו היום בעולם הקפיטליסטי של הגויים, זה הפוך. זה כל האפשרויות וכל החלוצי יותר ממנו, אפילו שהוא יישאר על הקנטים. זה לא מעניין אותם, והם חושבים שהם מרוויחים, והם טועים בגדול. זה נדמה להם שהם מרוויחים. בגלל זה הם חיים ככה, חיים של מרור, חיים של בלי עושר, עושר, עושר שאמור לבעליו לרעתו, תמיד חסר, תמיד חסר, מפוצצים במספרים, המחשבים של הבנק כבר לא יכולים להחזיק את המספרים כמה לכל אחד יש, אין כלום. כל הזמן חסר ותלווה ומינוס ולא מספיק וכן מספיק. אין ברכה, אין ברכה כי אין קדושה, אין קדושה בגלל שאין את הקדושה בפנים. מה זה קדושה? כמו שאמרנו, מסע ומתן באמונה, שאתה עושה מסע ומתן בבן אדם, אל תחשוב רק על עצמך, תחשוב גם עליו, שגם הוא יהיה לו טוב, כי גם הוא צריך לחיות, גם הוא צריך להתפרנס, גם הוא יש לו ילדים, גם הוא יש לו חובות, אתה צריך לדאוג גם לשני. אם לא, אז אתה תסבול איתו ביחד. קבל מוצר ולא תהנה ממנו. יש דברים רגילים. כמה פעמים אנשים קונים מוצר ומקללים את היום שקנו את המוצר הזה. כל יום תיקון, כל יום בעיה, כל יום... זה נכון? יש כאלה, מקרים כאלה. אז כשאתה מכניס מסע ומתן באמונה, אז חיברת את המוצר שהעברת ממך אל הקדוש ברוך הוא, וממנו זה הגיע לבן אדם, אז הוא קיבל דבר חדש, חי. דבר מקושר לחיות האלוקית. זה שאומר, כשיוצא החפץ מרשות אחד לרשות השני על ידי המסע ומתן, קיומו וחיותו של החפץ אתה הוא על ידי השני, כי השני משתמש בו, השני מממש אותו. והרי הוא כאילו נברא מחדש. ואי אפשר שיצא הדבר ברשות לרשות, אלא על ידי שחוזר הדבר, על ידי המסע ומתן, מתחילה לשורשו, אל הכוח הראשון, אל הקדוש ברוך הוא, ומשם לרשות השני, ועל ידי זה נתברר ונתחדש הדבר. עיקר המשמעות, אומר רבי נתן, של בקשתנו בתפילה, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, לדע התכלית, כי אין עוד מלבדו ממש. דהיינו שאין שום דבר נמצא בעולם כלל, רק הוא יתברך לבד. כי השם הוא אלוקים בשמיים ומעל ועל הארץ מתחת, אין עוד ממש. כי אין שום דבר נמצא בעולם כלל וכלל לא. רק הוא לבדו יתברך והכל אבל. תראה דיבור. איך הוא כתב את זה בצורה, מה זה פתוחה וברורה. איך זה קשור עכשיו לתפילה, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם? מה הבנת?
שהבן אדם טועה, והוא חושב שיש בעיה בגלל זה כל מיני דברים של בשר ודם. במה שהוא מקבל. אז ממש טועה ופונה לבשר ודם, בלי לקשר את זה שזה הקדוש ברוך הוא. זה מטעה, זה הטעות הכי גדולה.
עוד פעם, עיקר המשמעות של בקשתנו, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם. כשאתה אומר את זה בתפילה, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, זה נשמע כאילו אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאני לא אצטרך הלוואות מאנשים, שאני לא אצטרך, שיתנו לי, אני לא אצטרך מתנת בשר ודם, כלום. Okay. רבי נתן מקשה, איך אנחנו יכולים לבקש בקשה שהיא נגד התורה? הרי בתורה יש מצווה, כסף תלווה את עמי, יש הלוואה. אתה אומר, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לבטל מצווה בתורה? הוא שואל ככה. אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. אבל הרי התורה אומרת, כסף תלווה את עמי. הוא אומר, לא. אז זה ההסבר שלו עכשיו. שאני מבקש, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, אל תביא אותי למצב שיהיה נדמה לי שכל ההצטרכות שלי נשלמת על ידי בשר ודם וילדי הלוואתם, אלא שאני אגיע למצב של אמונה כזאת שכשאני קיבלתי משהו מהבשר ודם, אז לא קיבלתי מהבשר ודם אלא קיבלתי ממך, קיבלתי הלוואה, לא קיבלתי ממנו, קיבלתי ממך הקדוש ברוך הוא. זה הבקשה, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, לדעת תחליט, כי אין עוד מלבדו ממש, דהיינו שאין שום דבר נמצא בעולם כלל, רק הוא לבדו יתברך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד ממש, כי אין שום דבר נמצא בעולם כלל וכלל לא, רק הוא לבדו יתברך והכל הבל. אז מה שאנחנו אומרים, אני נמצא, הוא נמצא, זה נמצא וזה נמצא, זה ההבל והדמיון. זה סרט שהולך לנו בראש, שהוא לא אמיתי. זה הדמיון. שלעתיד לבוא, יתבטל הדמיון הזה. הוא אומר שהביטוי של הדמיון הזה, זה על ידי שאתה מבטל את האנוכיות, את האגו. כשאתה מבטל את האנוכיות, אז לאט לאט מתברר לך, הדמיון נעלם, ואתה מצליח להיכנס לראש הזה שאין עוד מלבדו ממש. צריך לדעת להשיב אל ליבו, שרק השם הוא האלוקים, ואין עוד שום נברא ושום נמצא כלל. זה עוד דיבור. כי הכל עין ואפס ממש. והכל בטל במציאות ממש נגדו יתברך. רק השם הוא אלוקים, ואין עוד שום דבר כלל. ודבר זה אי אפשר להסביר, רק כל אחד כפום דמשער בליבה. אי אפשר להסביר את זה, אומר רבי נתן, זה כל אחד לפי ההבנה שלו, לפי כלי ההבנה שלו, יבין את זה לבד, מה כתוב פה. והכל זה דמיון. צריכים לעשות שני סטיקרים כאלה, לתלות אותם פה בבית המדרש. אה? זה משהו יפה.
אז לפחות משהו אנחנו יודעים, שזה דמיון.
ואתה יודע, על הדמיון הזה יש את כל המלחמות בעולם. על הדמיון הזה. אני עושה, אני רוצה, הוא רוצה, הוא אמר, אני בזה, לא בא, מלחמת עולם, על כלום. דמיון.
זה בעיה, שאתה אומרים לך שזה דמיון, אתה מסכים שזה דמיון, אבל אתה לא יכול לראות את האמת.
אתה קשור.
בסרט אתה יודע שזה דמיון, אבל אתה יכול לראות את האמת, שזה סרט. אבל אתה לא יכול לראות את זה.
כן. אבל זה... זה מהממתקים של רבנו. יש לו עוד דברים יותר רציניים, ממתקים שלפעמים הוא מטפטף אותם בשביל להכניס לאדם את השמחה. הרי רבנו סיפר שהבן של המלך חלה, משל, הבן של המלך חלה והרופאים לא הצליחו לטפל בו. הוא פרסם המלך, הבן שלו מצב מסוכן. הגיע איזה חכם אחד למלך, אמר לו, תשמע, אני יכול לרפא את הבן שלך. אבל צריך הון תועפות. אמר לו, אני אתן חצי המלכות, מה צריך? הון תועפות למה? אומר לו, תשמע, יש תרופה שאין ספק שהיא תרפא. היות והבן שלו כבר במצב שהוא לא יכול לפסוק את השפתיים כדי להכניס את התרופה לפה, המצב שלו חמור ביותר, אז הוא אומר למלך, אני צריך למלות חביות חביות מהתרופה הזאת, לייצר את התרופה חביות חביות ולשפוך את כל החביות על הבן שלך, כל החביות, כמויות של חביות של תרופה על הבן, ויש סיכוי שמכל השפרתי טיפה אחת תחדור לו דרך השפתיים פנימה, ובזה נגמר הסיפור, הוא בריא. אבל תבין, כל האוצרות האלה יתבזבזו, כל הסכום הזה ילך לבזבוז, הכל יישפך על הארץ, הרי זה בזבוז. אבל אני אצליח להחיות אותו. כך הוא אומר. המלך אמר לו, נותן לך את זה. אז רבנו מרמז, הוא אומר, שסודות התורה הם אוצרות, הם תרופות נפלאות שהם יכולים להחיות מתים. מה זה להחיות מת? בן אדם עצוב זה נקרא מת. להחיות אותו, לתת לו שמחה, לתת לו לראות את העולם באור הנכון שלו, זה להחיות אותו, להחיות מת. האוצרות הם סודות התורה. אז רבנו רמז שהוא מילא מלא מלא חביות של אוצרות, של סודות התורה, והוא שופך. כשהוא שופך עלינו, הרבה מתבזבז. נכנס מהצד הזה, יוצא מהצד הזה. כמו שאתה אומר, אני שומע וזה וזה לא, אנחנו לא רואים כאילו שקורה משהו, משתנה משהו. אבל נכנסת טיפה אחת כזאת פנימה, אתה מקבל חיות. חי, שמח. זה האוצרות, האוצרות של המלך. גנזיה דמלכה, זה נקרא גנזיה, האוצרות של הקדוש ברוך הוא, האוצרות של המלך. סודות המלך, הסודות שלו, שמתגלים לעולם. בעזרת השם שנזכה לחיות הזאת.